וזהו, ויום אחד חלמתי, חזרתי מהעבודה, רציתי ללכת לבקר אותו, והייתי נורא עייפה והלכתי לישון, ובלילה חלמתי אני חלמתי שהנפש שלו יוצאת מהגוף, וזהו, ואני מדברת איתו, ופשוט כאילו זהו. ואז קמתי בבוקר, התקשרתי לאימא שלי, ואז אמרתי לה, אימא, תקשיבי, חלמתי, אני בלחץ, מה קורה וזה, ואז היא אמרת לי, תקשיבי, הוא לא מרגיש טוב, אבל יש לו כבר את הימים האלה, כי זה בגלל ההחרנות, ותה תה 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 תה. וזהו, ולא הלכתי באותו יום, כי אמרתי, מה, הוא לא מרגיש טוב, למה אני אלך? ויום למחרת הוא נפטר, וזה הכניס אותי לשוק חיי.
רוחניות ותכלס, באמת, זה נשמע כמו דבר והיפוכו. אז זהו, שלא. ברוכים הבאים לרוחניות בתכלס, הפודקאסט שמחבר את הרוח לחומר. שמי ענבל פייפל ואני מאסטר בשיטת תטא הילינג וחוקרת את עולמות הרוח למעלה מ-15 שנים. מה שהכי הייתי רוצה עבורכם זה שבזכות הפודקאסט הזה תבינו למה הכי כדאי לכם ללמוד להיות מחוברים לעולמות הרוח ואיך זה בתכלס יכול לעזור לכם לשנות את מציאות חייכם לטובה. כי מבחינתי להיות רוחנית זה הכי תכלס שיש. בכל פרק אביא סיפורים מעוררי השראה על אנשים שעושים דרך בעולמות הרוח ומשלבים אותם בעולמות החומר, כדי שתבינו איך בזכות החיבור הגבוה הזה ניתן לשחרר מחיינו סבל ומצוקה ולחיות טוב יותר בכל המובנים. כל אחד יכול לעשות את זה, בכל גיל, בכל מצב, בכל שלב. שנתחיל? שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של רוחניות בתכלס. זה הפודקאסט שלי שאני ממש ממש מתרגשת לעשות אותו. הייתה לי איזו הפסקה קלה לכבוד זה שהייתי בחול חודש, וזה כיף לי ככה לחזור. אז היום נמצאת איתנו אורחת שאני מאוד מאוד שמחה שאיתנו, אני בטוחה שגם אתם תשמחו. קוראים לה קטי קלריטי. היא מתמחה בפסיכולוגיה בעסקים ובהתפתחות רוחנית. ובעצם נפגשנו בדיוק כזה, נפגשנו, מתי קטי? לפני כמה זמן?
יש לנו שנה עוד, אני חושבת שעוד מעט נחגוג שנה.
וואו, באמת?
חצי שנה?
לא, בוודאות יותר מחצי שנה. לא משנה, כן, נפגשנו בין... לפני אי אלו כמה חודשים, היה לי העונג והזכות הגדולים מאוד שהגיע אליי לטיפול, ואחר כך היא המשיכה ללמוד אצלי כבר כמה קורסים של תטא הילינג, ואני גם התארחתי אצלה בתוכנית רדיו שלה, וממש ממש כיף לי לארח גם אותך, אז היי!
איזה כיף, תודה. תודה שהזמנת אותי. ממש מרגישה כבר אותך. אז תודה שטיפלת בי, ותודה שהזמנת אותי לקורס, ותודה שהזמנת אותי לפה, ותודה על הדברים הבאים.
איזה כיף. תודה לך. אז את יודעת, הפודקאסט הזה שלי הוא לא סתם נקרא רוחניות בתכלס, כי מבחינתי רוחניות זה לא מה שפעם חשבתי שזה לכל מיני אנשים הזויים וקצת לא מחוברים לזמן, ושחיים בלה-לה-לנד וכו'. עם רסטות, ברור, ובגדים לבנים מתנפנפים, ומחבקי עצים כאלה, את יודעת. אז מה שהיום אני יודעת, זה שזה משהו שהוא מאוד בתכלס, יכול לשדרג את החיים שלנו לטובה, לשפר אותם, לעשות אותם באמת הרבה יותר טובים ונעימים לנו. ואני תמיד אוהבת לפתוח באותה שאלה את כל המרואיינים שלי, אז גם איתך אני אפתח ואני אשאל אותך, מה זה רוחניות מבחינתך?
מה זה רוחניות? רוחניות, אני חושבת, אני אחלק לשתיים, כי אני מזל תאומים, אז אני תמיד, כל צעד יענה. קיבלת היום דאבל אורחים. רוחניות בשבילי זה החיבור העצמי שלי, זו הרגשת הממש אני עצמי בצורה הכי עמוקה, איזושהי שלווה כזאת. זה לא משהו שבאמת אפשר לתאר במילים, כל דבר שאני אגיד הוא יהיה תמיד מאוד מאוד ליד. ורוחניות כנראה בחוץ, לכל אחד זה יהיה משהו אחר, לחלק זה יתחבר לדת, לחלק זה יתחבר לתודעה, לחלק זה יתחבר לאלוהים או לבריאה או לאמא האדמה. אז בשבילי אני קוראת לזה, זה החיבור שלי לעצמי ולמשהו היותר גדול הזה, שאני חלק ממנו, וכל אחד אחר כנראה יקרא לזה בדרך אחרת.
ומה החלק השני, מה התאום שלך אומר? אמרת זה שני חלקים.
נכון. אז התאום שלי יגיד לי, זה פשוט חלק מההתפתחות הנפשית שלך, אוקיי?
הנפשית.
יש לי, לא, כן, יש לי בן ובת, כנראה כמו החלק הזכרי נקבי. אז זה כמו שאנחנו מפתחים את הגוף שלנו, נכון? הולכים לחדר כושר, מזינים אותו, כמו שאנחנו מפתחים את המוח שלנו, אנחנו לומדים, כותבים. אז גם לנפש שלנו מגיעה התפתחות ולמידה. וזה החלק הרוחני, אז פה זה לימודים, ופה זה התפתחות פיזית, ופה זה רוחניות.
מעניין. ממתי את רוחנית? ממתי את בכלל יודעת שיש משהו כזה? נגיד, אני תמיד מספרת שעד גיל 40 הייתי חסומה לזה לחלוטין, זה היה שטויות במיץ עגבניות, וזה מאוד מעניין אותי לדעת ממתי אנשים הם כאלה.
טוב, הסיפור שלך הוא מאוד מאוד מעניין, אני עוד זוכרת אותו מהתוכנית רדיו. אני רוחנית מאז ומתמיד, כי ככה נולדתי, אבל מתי אני הבנתי עם עצמי שאני רוחנית, זו שאלה אחרת לגמרי.
את יודעת, זה מעניין מה שאמרת, כי מה שאני היום יודעת בדיעבד, זה שכולנו נולדים רוחניים, כולנו. את מסתכלת על תינוק שרק נולד בעיניים, או בן חודש, חודשיים, שהוא עוד לא מצליח לעשות שום דבר, לבד, והוא לא מחובר לגוף שלו, לא מצליח לתפוס כלום, לעשות כלום, הוא רק רוח.
נכון.
אז זה ככה עם כולם.
אנחנו, ואז יש את השכחה, ואני חושבת שמגלים, אז היום אני יודעת שתמיד. בגיל שבע כבר התחילו לי כל מיני חלומות, כל מיני דברים שהיו מתגשמים, אני לא חושבת שהבנתי את זה אז.
את יכולה לתת דוגמה? מה הכוונה?
היית רגע? סבבה, חשבתי שזה נתקע. הייתי חולמת, כאילו בגיל שבע ממש אני זוכרת שהייתי חולמת על משהו, ויום למחרת הייתי קמה והיו אומרים את זה. אז לא הייתי בכלל מספרת את זה כי זה לא משהו, או שהייתי מסתכלת על בן אדם והייתי אומרת, וואו, נשאר לו עוד 3 חודשים לחיות, ואז אחרי איזה כמה זמן הבן אדם כבר באמת היה נפטר.
וגם את זה לא היית מספרת?
אני לא זוכרת אם הייתי מספרת לאמא שלי, הייתי מספרת את כל החלומות שלי, הייתה מקבלת את זה מאוד באהבה, היא אף פעם לא כאילו סגרה אותי או משהו, אבל דעתי, הייתה בהקשבה. אני לא חושבת שגם היא אולי בכלל שמה לב לצירופי מקרים, ואז אני זוכרת שהיה לי משהו מאוד מאוד עוד מפחיד, שאני לא חושבת שדיברתי על זה באחד הדברים שהתראיינתי אליהם אי פעם, שחלמתי שאימא שלי נפטרה. ואני זוכרת שאני קמתי בבכי בבוקר, כי את יודעת, אם החלומות שלך מתגשמים, זה הדבר האחרון שאתה רוצה, זה עוד חלום כזה. ובכיתי ואמרתי לה וזה, ואז היא הושיבה אותי מאוד מאוד ברוגע, ואז היא אומרת לי, את יודעת מה אומרים על חלומות כאלה? עכשיו, אז לא ידעתי בכלל לתווך למוח שלי, את יודעת, היום אנחנו, כמו שאנחנו גם למדנו בקורס, וכמו שאני יודעת, מה שראיתי יום לפני, החוויות שחוויתי מאוד מאוד יכולים להיכנס לי לחלומות, אני צריכה להיות מאוד נקייה עם עצמי, כדי להבין מה השפיע עליי, או מה בעקבות מה, אז לא ידעתי. אני זוכרת שממש ישבתי, לא הלכתי לגן, שהגן זה היה הדבר הכי אהוב בעולם אצלי, ובכיתי שמשהו יקרה לה ולא נתתי לה ללכת לשום מקום, ואז היא אמרה לי, את יודעת מה זה אומר בפירוש של החלומות? אז אני זוכרת שפעם ראשונה בכלל, מה זה פירוש חלומות? יש דבר כזה? סביר להניח שהיא תראה משהו, אני אשאל אותה היום. והיא אמרה לי, מי שנפטר בחלום זה אומר שיהיו לו חיים מאוד 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 ארוכים. והשמחה...
ואכן היא צודקת, נכון?
את יודעת, זה כנראה אמונה שאמצתי באותו רגע, ואני לא משחררת עד היום, וזה משהו שאני אומרת. זו אמונה, ואני רוצה להאמין בה, וככל שאני מאמינה בה יותר, יש לה יותר כוח, והשארתי אותה. אז כן, והיום אני אוכל להגיד לך שאני כן ראיתי מתי סבא שלי נפטר ואני רואה מתי אנשים אחרים, התחושה היא מאוד מאוד שונה. התחושה והמסר שאני מקבלת הוא, אין מה לעשות, היום יש לי הפרדה מאוד מאוד ברורה, אז היום אני יודעת מתי זה כזה הכל סבבה ומתי כזה כדאי להתארגן למשהו אחר.
ואיך באמת אפשר להפריד בחלומות? זה נושא שאני לא בקיאה בו בכלל, ולא, אף פעם לא למדתי אותו, וגם לא, יודעת, לא חקרתי אותו. איך אני, אם את אומרת שהיו לה חלומות שחלמת והם התגשמו, זה נשמע לי מאוד הגיוני שאם חלמת שאמא מתה, אז שזה גם יקרה וזה מאוד ילחיץ אותך, איך את יכולה להבחין מה זה חלום שהוא באמת עם מסר אמיתי, ומה זה חלום שהוא סתם חלום? את יודעת, אני חולמת כל הזמן חלומות, וזה רק חלום.
אני אוכל לענות לך עכשיו בעשר שנים האחרונות שאני יודעת להבדיל, ובגלל שקורס אני והבורא אצלך נהיה לי מתקרב, או שיש לך אפילו עוד אחד אם אני זוכרת נכון.
נכון.
אז אני ממליצה, עוד לא הייתי בו, אבל אני מניחה, זו רק הנחת הנחות, שבקורס שאני והבורא, את מלמדת להבחין, כמו שאת אומרת, בין באמת מסר שקיבלתי לבין מחשבה שקפצה או איזושהי אמונה שלי, נכון? אז יש את זה. אז אני פשוט למדתי עם השנים, עם החלומות, עם המקרים, ממש לבד בתחושות. זה מאוד מאוד תחושה. אז כמו שאני יודעת שהמסר בין אם כל אחד יש לו משהו אחר, לאחד יש צמרמורת, לאחד יש ויז'ן, אז החלומות שלי, כשאני רואה אותם, שאני קוראת להם עתידים, או אפשריים, אז התחושה שלי מאוד מאוד אחרת, אני ממש חווה את זה כאילו זה היה במציאות, אני יכולה, כאילו זה כאילו זה קרה עכשיו, אבל קמתי בבוקר, וזה לא משהו שאני שוכחת, זה משהו, זה כמו ויז'ן, אני בכל רגע נתון, יש לי חלומות שעד היום אני יכולה לשלוף לך מהתיקייה של הזיכרון שלי, ולהגיד זה היה ככה וככה וככה. וחלומות אחרים, זה משהו שאתה קם בבוקר, אתה לא בדיוק זוכר, יש שם משהו מאוד מאוד מנומנם, או משהו מאוד לא ברור, פה זה מאוד מאוד צלול, אולי המילה היא צלילות, זו דרך טובה שוב בשבילי. ככה אני יודעת שיש לי גם חברה שהיא נכנסת לתוך העולם הזה, אז היא כזה אומרת, נכון, גם אצלי זה ככה, אז אולי לחלק מהאנשים זה יתחבר. למין צלילות וטלוויזיה, ומשהו ברור, כאילו, זה פשוט, יש תחושה ששמו אותי רגע בעתיד, נתנו לי איזושהי הצצה והחזירו אותי, פשוט וואו. בשנה.
לי פעם אחת בלבד, לפני כמה שנים, וזה היה כל כך עוצמתי ולא יומן שאני כתבתי על זה, יש לי באתר שלי בלוג עם למעלה מ-70 מאמרים שכתבתי, וזה היה מאמר שכתבתי של לפעמים חלומות מתגשמים, שחלום שחלמתי שגם היה הכי לא הגיוני ולא קשור ו... בקיצור, כן, הוא היה מאוד מרגש, כי מה שחלמתי שם זה פשוט היה נכון, וזה לא היה קשור באיזשהו משהו עתידי שעתיד לקרות למישהו, אלא זה היה קשור לזה שחבר ילדות שלי, שההורים שלנו היו חברים, ולא ראיתי אותו מאז שאני הייתי בת 12, איזה 40 שנה, שידעתי שהוא גר איזה 2 מטר ממקום שנסעתי לישון שם בחופשה, בצפון הארץ. וידעתי באיזה בית הוא גר, ששוב, לא היה בינינו קשר ולא כלום, וחלמתי על זה בלילה. ואחר כך, גם, את יודעת, להתייחס לזה ברצינות וללכת לבדוק, הלכתי לבדוק, והוא גר שם. ומה הסיכוי?
פשוט אני חושבת שזה כמו תטה הילינג, אבל אולי בשנה.
זה... לא יודעת, אני עד היום לא יודעת, וזה קרה לי רק פעם אחת, רק בפעם ההיא. אמרתי, החלומות זה לא משהו שאני עדיין התעמקתי בו, ולא יודעת מה להגיד עליהם, וכן, אני זוכרת את התחושה הזאת של, מה באמת? מה שחלמתי בלילה זה אמיתי?
כן, זה מאוד תופס. אני אוכל לשתף ממה שאני קראתי, תראה, אני לא מתעמקת כל כך בחלומות, אני רק מתעמקת בחלומות שלי, בצורה קצת אנוכית.
לא, בכלל לא, נשמע לי הגיוני.
כאילו, אני לא מייעצת, זה לא חלק מהדברים שאני מתיימרת להבין בהם, אני יודעת, כי בשבילי, כי אני אומרת, אוקיי, אם אני מקבלת מסר שם, אז אני רגע רוצה לעשות סדר במה שהולך לי. ומה שכן קראתי, יש כמה אנשים שאני מקשיבה להם בנושא. אז אחת מהפנטת אחת, שהייתה מהפנטת משנות ה-60, ודרך המטופלים שלה, היא הייתה מקבלת מסרים. כאילו היא הייתה מקבלת שני משפטים, היא הייתה כאילו מטפלת בהם בכל מיני דברים, ואז היא הייתה מכל מיני מורים רוחנים, הם כאילו היו כביכול כזה נכנסים רגע למטופל, היא הייתה ממש מקבלת שני משפטים כל פעם. והיא אמרה שכל פעם שאנחנו ישנים, אז שוב, הגוף שלנו הוא פיזי, והנשמה שלנו, זה אנחנו נשמה שיש לנו גוף פיזי, והנשמה גם צריכה לנוח, או רוצה לנוח, או רוצה לקבל הדרכה. אז בכל לילה שאנחנו ישנים, אז היא עולה חזרה לבורא, חזרה לאלוהים, חזרה לבריאה, חזרה ליקום, כל אחד איך שהוא קורא לזה, והיא שם כדי לנוח, כי היא רוצה רגע לקבל הדרכה. ואז בעצם חלק מהמסרים זה בעצם ההדרכה שאנחנו מקבלים, וכשאנחנו יורדים לגוף הפיזי זה כאילו יורד מצ'קרת הכתר אל המוח שלנו, וכך אנחנו מקבלים את זה. ואחד הדברים עוד ששמעתי שמאוד מאוד מעניינים, שלפעמים אנחנו גם הולכים ליקומים מקבילים, שיש אותנו ביקומים מקבילים, אז לפעמים החלומות שלנו הם בכלל כמו, בגלל שהנשמה מחוברת, אז אני בכלל רואה את עצמי, אם עכשיו לא יודעת מה, נפרדתי ממישהו ועכשיו אנחנו חוזרים ומתחתנים, אז בעצם אני כמו הייתה לי הצצה לאיזשהו יקום מקביל, אם ככה וככה היה קורה, אז היינו חיים. אז זה מאוד מאוד מעניין, אלה האופציות שאני יודעת, אני חושבת שזה מאוד, לי זה תחושתית מתחבר, וברמה הדתית, כי אני אוהבת לקרוא, אני גם לומדת קבלה, ואני גם יודעת, יש לי חברים דרוזים שהם יותר נוצרים, וקצת מהאסלאם, וכל מיני כאלה, וזה מאוד מאוד מעניין שבכל דת, אם אנחנו מדברים רגע דתי או רוחני, הם כולם מודים על החזרת הנשמה, וגם לנו יש, ברוך אתה אדוני, תודה שהחזרת את נשמתי, זה לא סתם, כי אם הנפש לא רוצה לחזור, אז בעצם אנחנו כאילו מתים. אז אנחנו בעצם מודים, ואם אני מדברת על רוחניות ועל האני העליון, אז אני מודה לעצמי שחזרתי לגוף של עצמי, כי אם לא הייתי בא, אז כאילו, אז זה היה נחשב כמת בעולם הפיזי שלנו. אז לא יודעת, אני מודה, מאז ששמעתי את זה אני רוצה להגיד לך, אני מודה. לא יודעת, כי כולם אומרים לי, את מתפללת, את זה, אמרתי, לא יודעת, אני מודה, מי ששומע.
את בטח יודעת שהודיה זה כלי מאוד מאוד חזק ומשמעותי, שמדברים עליו המון המון אנשי רוח מכל מיני שיטות, שמעצם זה שאני בהודיה, זה כבר עושה משהו מדהים לחיים שלי. כי אם אני מבינה ששום דבר זה לא מובן מאליו, זה לא מובן מאליו שקמתי הבוקר. יש כל כך הרבה אנשים שלא מתעוררים בבוקר, הלכו לישון בלילה ולא קמו בבוקר. ואם אני מודה על זה שהתעוררתי בבוקר ואני יכולה לפקוח את העיניים ולראות מה שמסביבי. ואם אני מודה על זה שהתעוררתי ואני פוקחת את העיניים ואני רואה מה קורה סביבי, ואני יכולה לצאת מהמיטה בכוחות עצמי וללכת לשירותים. כמה אנשים לא יכולים לעשות את זה? וככה עד אין סוף. זאת אומרת שכל דבר הכי קטן שיש לנו, אם אנחנו נודה עליו, זה יעשה לנו כל כך הרבה טוב, וישחרר מאיתנו כל מיני כיתורים, וכל מיני השוואות, וכל מיני דברים ש... ואנחנו, באמת, אנחנו חיים בעידן של שפע, אם אני חושבת על ההורים שלי. אמא שלי...
מי שרואה את זה.
בדיוק, מי שמקשיב לפודקאסט הזה, או רואה אותו, באיזושהי מדיה, הוא חי בשפע. ברור שיש אנשים בעולם ברגע זה שחיים בעוני נורא והם רחוקים משפע. אבל בגדול אנחנו בחברה המערבית, ושוב, כל מי שמקשיב לפודקאסט הזה, הוא חי בשפע, גם אם נדמה לו שלא. כי עובדה שיש לו מכשיר שבעזרתו הוא יכול להקשיב, יש לו חשמל, יש לו אינטרנט, זה לא מובן מאליו.
יש לו זמן להקשיב.
נכון, והוא גם מבין כמה זה חשוב וכמה כדאי לו. הרבה אנשים יש להם את הזמן ויש להם את המכשירים ויש להם אינטרנט וחשמל, הם לא מבינים כמה זה חשוב.
וגם ברמת, אם אנחנו כאילו מדברים גם הרבה חברה שאומרת לי, אני שולחת לך מדי פעם סקפטים, אוקיי? גם ברמה העסקית, אוקיי? גם ברמה האישית, ואז אני אומרת להם, אוקיי, אז אני, לסקפטי הזה, לזה שרק מדעי, בדקו את זה מחקרית, שכל פעם שאני בהודיה, המוח שלי מפריש סרוטונין ודופמין, שזה הורמונים של אהבה ושמחה. אז זה אין פה סקפטיות, אוקיי? אני יכולה להתפלל, אני יכולה לעשות עוד מדיטציה, ואני יכולה להיות בהודיה, והגוף שלי, כל עוד הגוף שלי מפריש כימית משהו בעקבות משהו שעשיתי, אז אני לא חושבת שזה יכול להיות כאילו, זה לא יכול להיות יותר משהו כזה, את יודעת, מאוד מאוד כללי או לא אמיתי. וגם, את יודעת, אומרים ש... גם החלק השני, נגיד אם אנחנו מדברים על זימון של הודיה, אם אני מודה על מה שיש לי, זה אומר שזה כבר בחיי. אני לא מודה כביכול על משהו שיש לי, אז זה גם דרך כאילו כמו למשוך לעצמי דברים. אם אני אגיד אין לי, אין לי, אין לי, אז אני אתרכז באין לי. אבל אם אני אגיד תודה על, אז בעצם גם המוח, ברמה הכי נוירולוגית שיכולה להיות, מתחילה יותר לתפוס את הדבר הזה. כמו עם המכונית הצהובה. כשלי יש מכונית צהובה, או כש... לא יודעת מה זה, אז פתאום כולם קניתי, לא יודעת, טסלה, או קניתי גלידה, אז פתאום תורת הגלידה הזאת בפרסומות, או תורת הטסלה הזאת, או משהו כזה.
כמו שמישהי בהיריון, אז נדמה לה שכולם בהיריון גם, היא כל הזמן רק רואה אנשים בהיריון, כי זה המצב שהיא נמצאת בו. זה נכון, תשומת לב לגמרי.
זה הריקוד שלנו.
נכון. הזכרת משהו קודם, אמרת בעשר שנים האחרונות. מה קרה בעשר שנים האחרונות? למה דווקא בעשר השנים האחרונות?
בעשר, כי סבא שלי נפטר, וזה כל פעם הולך לי כמו עשיריות. בגיל 18 התגייסתי לצבא, והתחלתי לחלום חלומות, שיום יום זה היה מתגשם, עד לתאונות של אנשים, עד לכל מיני דברים, והתחלתי להגיד, ולא קיבלתי תגובות כל כך נעימות מרוב האנשים, אז נורא סגרתי את זה, נורא נבלתי, אז כמו שמתי את זה באיזה בוידם רוחני לישון. ואז בגיל, אני חושבת, 25 או משהו כזה, התחלתי גם ללמוד NLP, כי נורא סקרן אותי, בין אם אני רק אני כזאת, או המוח שלי, או מה קורה. וככל שיותר למדתי על המוח שלי והבנתי יותר לעצמי, התחברתי לעצמי ושוב חזרתי לחלום את החלומות האלה, ויום אחד סבא שלי היה חולה, ואני גרתי בחול, מגיל 20, לא זוכרת, 20 ומשהו, טסתי לחול, הייתי 4 שנים בחול, ואז הציעו לי עוד נגלה כזאת, ואז כל בראש אמר לי, לא, לכי איתי עם סבא שלך, נשארה לו עוד שנה. עכשיו, אני אמרתי, טוב, מה הקשר ומה זה? ואז אמרתי, בין אם את מדמיינת, בין אם לא, בין אם זה מחשבה שחלפה לך, אז וי, עדיף לעשות את זה, נורא רציתי עדיין להמשיך לעבוד. אמרתי, יאללה, אני אחזור, חזרתי, התחלתי ללמוד, וזו באמת הייתה שנה, והיה לו סרטן, והיו כל מיני טיפולים, וזה גם סיפור מעניין, אם יהיה לנו זמן אני אספר אותו, איך הרופאים נתנו לו שנה והוא חי 9 אחרי הניתוח.
וואו.
כן, שזה גם עבודה שפשוט, בשורה התחתונה, אחרי שהוא סיים את הניתוח, הרופא נתן לו חצי שנה, ואימא שלי החליטה להגיד לו שהרופא אמר שהוא נקי, ויש לו בכיף עוד עשור. וככה כנראה שזה אנחנו החלטנו לעשות, קצת ניסוי בבני אדם. ובאמת היה לו 9, אף אחד לא האמין לזה. וזהו, ויום אחד חלמתי, חזרתי מהעבודה, רציתי ללכת לבקר אותו, והייתי נורא יפה והלכתי לישון, ובלילה חלמתי שאני חלמתי שהנפש שלו יוצאת מהגוף, וזהו. ואני מדברת איתו, ופשוט כאילו זהו. אז קמתי בבוקר, התקשרתי לאמא שלי, ואז אמרתי לאמא, תקשיבי, חלמתי, אני בלחץ, מה קורה וזה, ואז היא אומרת לי, תקשיבי, הוא לא מרגיש טוב, אבל יש לו כבר את הימים האלה, כי זה בגלל ההקרנות, ותתתתתתה. וזהו, ולא הלכתי באותו יום, כי אמרתי, מה, הוא לא מרגיש טוב, למה אני אלך? ויום למחרת הוא נפטר, וזה הכניס אותי לשוק חיי, שבעצם כל החלומות שלי עד היום היו חולמת יום למחרת, ופה בפעם הראשונה בחיים, כאילו זה הקדים ביום, לא הייתה לי אופציה, כאילו לא הייתה לי אופציה של קדימה. זה היה לחלום, לקום בבוקר ולחוות את הדברים בשעות הראשונות. לא דמיינתי לעצמי שאני יכולה לחלום משהו שהוא 24 שעות לפני, 48 שעות לפני. וזה מה שהכניס אותי לשוק, שזה היה כל כך מוחשי, וזה היה בדיוק כמו שחלמתי, וזה היה בדיוק בשעות האלה, וזהו, ומאז לא זלזלתי יותר בחלומות שלי. ובדיעבד שאחרי זה סבא שלי בא, הוא אמר לי שאם הוא לא היה עושה את זה בדרך הזאת, בחיים לא הייתי לוקחת את הרצינות, את הרוחניות שלי ברצינות, לא הייתי לוקחת את היכולת, את התקשור, את המסרים, לא הייתי לוקחת את זה ברצינות. אז הוא היה חייב, הוא אומר סליחה, כאילו זה הייתי אני, שהייתי חייב לתת לך כאילו איזו סתירה, שתביני
וואו.
שזה מאוד מאוד רציני.
ואז מה בעצם עשית בעשור הזה האחרון שאת אומרת, לקחת את זה ברצינות, מה זה אומר?
זה אומר שאני מקשיבה, התחלתי לחקור את החלומות, כאילו התחלתי לעשות איזה שהם השוואות בין איך החלום הזה מרגיש לי לאיך זה, התחלתי להגיד לאנשים, כאילו אם זה אנשים מאוד מאוד קרובים אליי ואני רואה שיהיה להם תאונה, אני אומרת, ורוב הפעמים...
ויש לי שאלה, זה שאת רואה את זה בחלום ואת אומרת, הם יכולים לעשות משהו כדי למנוע את זה? זאת אומרת, משהו, זה משנה שאת אומרת להם? הם יכולים להיזהר מזה?
את יודעת, זו שאלה שבדיוק שאלתי את המורה שלי. בפסיכולוגיה הרוחנית, כשהתחלנו ללמוד, ואז הוא אמר לי, אם את היית יודעת שיש לך עוד יום אחד עם סבא שלך, זה היה משנה? אמרתי לו, ידעתי ולא עשיתי עם זה כלום. אז אני חושבת שהידיעה שלנו, אולי המקרה לא ישתנה, אבל אנחנו נעשה דברים אחרים, אנחנו נפעל בצורה אחרת, אנחנו נתכונן נפשית לדבר הזה. אז כן, ובחלק מהמקרים, את יודעת שזה מקרים קטנים, שאני אומרת לחברה שתקשיבי, יכול להיות שפה תהיה לך תאונה, אז אל תיסי דרך הזה. אז את יודעת, לפעמים שינוי צומת, שינוי מודעות, אני כן רואה שזה בדברים מאוד מאוד כאלה קטנים, שבאמת כאילו יש שינוי, הם מדווחים לי שיש שינוי, אז הם לא נסו מהדרך הזאת, הם נסו מהדרך הזאת. ולעצמי, אני פשוט מתחילה בכלל כזה להשתמש בזה בחיי היומיום שלי כזה, כמו שאת משתמשת בתטא, וגם אני עכשיו משתמשת בתטא, אני משתמשת בזה ככלי לחיים שלי, לא לעשות דברים, באמת, לא ללכת, לא לעשות, לא... כל מיני דברים שהם קריטיים, כאילו, שאני רואה.
שאת מקבלת לגבי מסרים.
כן.
יפה. את יודעת, את כבר סיפרת לנו כל מיני דברים שמבחינתי זה ברור ומובן מאליו, וגם את חלקם חוויתי, ועדיין בטח יש אנשים שמקשיבים ואומרים וואו, ואני רוצה לשאול אותך אם את יכולה לספר לנו על החוויה שאת מחשיבה הכי עוצמתית, חוויה רוחנית, שהיא הכי עוצמתית, הכי משמעותית עבורך. זאת אומרת, כבר סיפרת לנו על משהו אחד מאוד משמעותי, ועדיין, אם יש לך עוד משהו שאת רוצה לחלוק איתנו.
אני חושבת שזה היה עוצמתי, זה הציב אותי המון המון שנים, עד שהבנתי מה זה. הייתה לי חוויה מאוד מאוד, על אקסטאזה נקרא לזה, מאוד מאוד מטורפת, באחת המדיטציות שעשיתי בקורס שאני לומדת, עשינו איזשהו תרגיל, שאתה בעצם מעלה את התדר שלך, ואתה פותח כאילו את כל הצ'קרות, וזה היה בעצם לחזור ללידה שלך, כי כאילו זה איזשהו תרגיל שאתה בודק, אם יש לך טראומת מהלידה, כל מיני כאלה. ואמרו שיכול להיות שהתרגיל הזה יעלה דברים נעימים ודברים לא נעימים. זו הייתה מדיטציה של איזה 40 דקות, ואני ממש ראיתי את עצמי ממש, פיזית חשתי איך אני נדחסת מהתעלת לידה, ואני שומעת צחוק. אני ממש שומעת צחוק גדול, וממש ידיים מרימות אותי ועושים לי ככה, כמו מלך האריות כזה. ומביאים אותי לאמא שלי, ואני ממש מרגישה את הזרימה של החבל הטבור ממנה אליי, וממש הרגשתי, ממש הרגשתי את התחושה של הלידה, משהו מטורף. עכשיו, למה זה כאילו אנשים יגידו, אוקיי, סבבה, אולי סיפרו לך, אולי לא. אמא שלי אף פעם לא סיפרה לי על הלידה שלי, כאילו, היא סיפרה לי שזה היה מאוד מאוד מהיר, שתוך רבע שעה יצאתי והיא לקחה אותי, אבל כאילו בגלל שזה היה נורא קליל, כמו אף פעם לא דיברנו על זה. וממש הרגשתי כאילו את התחושה ואת הדבר הזה, וזה ממש הרגשתי כאילו זה פיזית, אתה מרגיש שאתה קטן ואתה מרגיש את הכל על הגוף שלך, זה היה סוריאליסטי ברמות. וחזרתי והתקשרתי לאימא שלי. אמרתי לאימא, תקשיבי, הייתה לי מדיטציה ככה וככה, שמעתי צחוק. היא אומרת לי, את לא מבינה. אני, אמרו לי, את צריכה להיות, היא אומרת לי, הרגשתי טיפה צירים, שמו אותי באיזה מקום, כאילו להכנה ללידה, ואמרו לי, תקשיבי, את עוד מעט תהיי בלידה, והאחות סיפרה לי בדיחה, ומרוב שהיא הצחיקה אותי, כאבה לי הבטן, והם חשבו, ואז אמרתי לה, יואו, כואבת לי הבטן, כואבת לי הבטן, איזו בדיחה, ויצאת, אז היא אומרת לי, ויצאת לצחוק גדול, שאנחנו בכלל צחקנו על בדיחה, והיא אומרת, ופתאום את יצאת, והיא לא הבינה מה קורה, והיא אומרת לי, ממש שלפה אותך, היא אומרת לי, ומרוב שהיינו בלם, היא הרימה אותך למעלה, כאילו, תראי, היא פה, ואז פה הייתי כבר באלם, אני כאילו אמרת לה, אוקיי, ואז אני טעת, לא סיפרתי לה מה חוויתי, ואני כזה בראש כזה, אומייגאד, אומייגאד, כאילו, זה היה משהו שהוא כאילו טורף ברמות. כאילו.
ממש, ממש, ממש. רציתי להגיד, לרגע את עושה לי חשק גם לעשות משהו כזה, אבל להבדיל ממך, אני יודעת שאימא שלי חוותה לידה מאוד 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 קשה וארוכה, הייתי לידת אקוז, וזה היה מאוד מאוד לא פשוט, אז אולי לא בא לי לחוות את זה, את כל הקושי הזה, אבל זה מאוד מעניין. את יודעת שאני מתישהו עם עצמי, בטטה הילינג, הרי מה שאנחנו לומדים, אנחנו יכולים לעשות בשביל אחרים, ואנחנו יכולים לעשות גם עבור עצמנו, ויום אחד ישבתי עם עצמי לגבי איזשהו משהו, שרציתי להבין מה המקור שלו, וגם חוויתי תחושת מצוקה מאוד גדולה כעוברית, בחודש שמיני של ההיריון ברחם של אימא. ולי היום זה ברור לגמרי, 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 וגם יותר ויותר למדענים ולרופאים, שכשאנחנו ברחם של האימהות שלנו, אנחנו קולטים מהם הכל, ויש הרבה שיטות מגוונות שבכלל, להבין מה קרה בהיריון ומה קרה בלידה, זה סופר משמעותי, כי זה קובע גם מה יהיה בהמשך החיים.
נכון.
ושוב, אמא שלי אף פעם לא סיפרה לי על איזשהו משהו שקרה לה בחודש שמיני, אני יודעת שהייתי ילדה רצויה, זאת אומרת, הם רצו בי ותכננו אותי ומאוד שמחו שהיא נכנסה להיריון, ואני יודעת שסך הכל ההיריון היה קל, רק הלידה הייתה קצת לא משהו. וגם התקשרתי אליה, ואני אומרת לה, אמא, תקשיבי, עשיתי עכשיו לעצמי טיפול, ועלה איזשהו משהו של מצוקה בחודש שמיני של ההיריון, מה קרה? אמרת לי, לא יודעת, לא קרה שום דבר, ההיריון היה על הכיפק, הכל היה בסדר, הרגשתי טוב. ואז היא אומרת לי, רגע, אני נולדתי חודש אחרי מלחמת ששת הימים. וכשהיא הייתה איתי בחודש שמיני, התחילה המלחמה, אבא שלי גויס, את יודעת, לא היה אז וואטסאפ, לא היה, בקושי היו טלפונים, לא הייתה שום דרך לתקשר איתו, שישה ימים הוא נעלם, וכל הזמן יש מטוסים שעוברים בשמיים, לא היו שם מקלטים. תדמייני עם בטן של חודש שמיני של הריון, הייתה צריכה לחפור שוחות ברחוב, עם כל השכנים שם, וכל פעם שהייתה הזעקה, בגלל שעבר איזה אווירון, אז כולם רצים נשכבים בתוך השוחות בחוץ, והיא כמובן הרגישה מועקה מאוד מאוד גדולה, ואני הרגשתי את זה יחד איתה, בתור מי שהייתה ברחם שלה.
ברור, כי זה מטורף. ועם זאת אולי, יש את המדיטציה, אולי הייתי רוצה להביא לך, כי אני רוצה להגיד לך שכל מי שעשה אותה אצלנו, גם מי שהיו סיפורים לא פשוטים גם, אבל כולם כשהם נולדו, כשהם היו בחוץ, חוו תחושה של אחד עם היקום. אז אולי לפני ואחרי, אבל התחושה הזאת של השנייה זה משהו שאני רוצה להגיד לך, כאילו זו הייתה החוויה האלוהית, את מבינה התחושה הזאת שאתה, לא יודעת, זה כאילו כשבתור תינוק, הייתה לנו גם מישהי עם לידה מאוד מאוד לא פשוטה, היא אומרת, אבל כשהוציאו אותי ממש הרגשתי שאני, אומרת לי שאני מתפזרת, כאילו שאני כזה חובה הכל בהכל, אז, ואת צודקת, זה מאוד מאוד חשוב לעבוד על על ההריונות שאנחנו היינו, כי אנחנו יכולים לנקות כל כך הרבה דברים. במיוחד גם עם התטא זה כזה קל, כאילו.
לגמרי, לגמרי.
מקל על
החוויות. זה כל כך חשוב, כי אם אנחנו יודעים היום שכשאנחנו אחד עם אמא שלנו בתוך הגוף שלה, אז אנחנו גם לגמרי חווים ממנה מה שהיא עוברת, אז בעצם אנחנו יוצאים לאוויר העולם עם המון דברים של חודשים שספגנו מאמא והם לא שלנו, ויש באמת, יש מין כזה ריפוי מאוד מאוד פשוט ומאוד עוצמתי שעושים בטטיילינג לממש לשלוח אור ואהבה וריפוי למי שהיה עובר ברחם של אמא שלו, כדי שהוא ישחרר. אני ממש, כל פעם שאני עושה את זה, עשיתי את זה מלא פעמים לאנשים אחרים, אני ממש, אני קוראת לזה ג'יפה אנרגטית, אולי זה לא הכי יפה, אבל
ברור.
אני ממש רואה מין ג'יפה אנרגטית כזאת, פשוט נשלפת מהם, וזה מין תחושת הקלה כזאת גדולה של, אוקיי, שחררתי את משהו של אמא, עם כל הכבוד שהיא נשאה אותי וגידלה אותי ברחם שלה, ועדיין זה שלה, ואני יכולה לבחור אחרת.
גם זה בסדר להפריד,
נכון.
אני כאילו כזה שומעת, אני אומרת, אם מישהו כזה היה שאלות, אז מישהו היה אומר כזה, רגע, אז מה אני אעשה? עכשיו כל פעם שאני בהיריון הילדים סופגים, אז אחד הדברים שאני רוצה גם לשתף שלמדתי, שאני יודעת שיכול מאוד מאוד להקל על כל מי שבהיריון או תיכנס להיריון, אחד הדברים שקורים, שאנחנו סופגים את זה, זה בגלל הקונפליקט, אוקיי? הילד, אנחנו עוד בתור עוברים ועובריות, לא מבדילים בין טוב לרע. אם עכשיו יש מישהי שהיא בהיריון והיא בלחץ, והיא נותנת לעצמה לחוות את הלחץ וכאילו בתוך הסיטואציה ואחרי זה עושה לעצמה ריפוי, התינוק לא יספוג את זה. אבל אם היא תהיה בלחץ ותחשוב, יואו, עכשיו הוא, אז בעצם, אוקיי, יש איזושהי כמו קונפליקט אנרגטי, ופשוט צריך לתת, כאילו נכון, לפעמים אני לא נותן לרגש לצאת, ואז הוא נתקע. אז אותו דבר גם בהיריונות, אם אנחנו ניתן לעצבים שלנו לזרום, ואנחנו לא נשפוט את העצבים, את הלחץ, את הכל, אז זה כאילו זורם החוצה, גם דרך העובר והחוצה. אז אולי זה גם משהו שיכול לעזור לכל העתידי הריון.
נכון, וגם עוד משהו שחשוב לי להגיד, הנה, אני מצאתי את הדבר הזה שחוויתי מועקה כשהייתי עוברית בת 8 חודשים, מצאתי את זה בגיל 45, ואז שחררתי את זה, זה גם בסדר, זאת אומרת, וחייתי חיים על הכיפק, 45 שנה ממש על הכיפק, עד שגיליתי את זה ושחררתי את זה. אז גם לא לדאוג, זה לא שחלילה
נכון.
אנחנו עושים משהו רע לילד שלנו שעוד.
אנחנו רק משתדרגים.
נכון.
זה גם משתדרגים, יש מלא דברים שגם אני גיליתי תוך כדי הריונות ושחררתי.
לגמרי.
שוב, זה תמיד השתדרגות, ועל אחת כמה וכמה, אם מישהו מרגיש איזושהי מועקה או איזה משהו, אז אולי זה מקום מאוד מאוד טוב לחפש בו ולשלוף את זה, ואפילו לשלוף, כאילו, בעיניי זה לא משנה. פעם מישהו אמר כזה, מה, אבל אני כבר בן 60, למה לעשות את הניקיון הזה? אמרתי לו, גם אם עשיתי ניקיון שנה לפני שאני הולכת מהעולם הזה, זה עדיין שנה שחייתי ביותר קלות. אז
נכון.
כל גיל.
מסכימה איתך. אני, יש לי מין סלוגן כזה, שכבר פרסמתי אותו, ואני אומרת, אני הולכת להוציא סטיקרים של בכל גיל, בכל מצב, בכל שלב, ניתן לחולל שינוי מבורך בחיינו. זה... אני הכי מאמינה בזה. האישה הכי מבוגרת שהגיעה אליי לטיפול הייתה בת 87, והגיעה עם איזשהו משהו רפואי שכבר למעלה מחצי שנה לא עבר, והרופאים אמרו לה, אין מה לעשות, כנראה הגיל וזה. ואחרי טיפול אחד היא כבר חוותה שינוי משמעותי, לא עבר לגמרי, אבל שיפור מטורף. ולמה לא?
סביר, נכון. לא צריך לסבול, אלא אם אנחנו מכרחים את עצמנו.
זה עוד סטיקר, לא באנו לכאן כדי לסבול. ממש, ממש, ממש מסכימה איתך לגמרי.
חשבת שלסטיקר הזה ולדעה הזאת יהיו הרבה הרבה מתנגדים. אבל
יכול להיות.
זה חלק מההבנה שלנו. בעיניי זה חלק מההתפתחות הרוחנית גם להבין שלא באנו לסבול. באנו ללמוד, אולי לחוות איזושהי אי-נעימות, אבל...
תראי, זה נכון שאי אפשר לחיות חיים ארוכים בלי שאנחנו גם נחווה כל מיני דברים שהם לא נעימים לנו. אני לא מכירה, עוד לא פגשתי אף אחד שחי אי אלו כמה עשורים, והכל היה אצלו רק נפלא ונהדר, והוא לא חווה שום דברים מאתגרים. אין כזה דבר. ועדיין, איך אנחנו מתייחסים לאתגר הזה? מה הוא גורם לנו, את יודעת, איך הוא גורם לנו להרגיש, איך הוא גורם לנו להתנהג, וגם זה עניין של תקופות. ברור שאחרי שסבא שלך נפטר, שאת מאוד אהבת אותו והיית קשורה אליו, זה ברור שזה היה לך עצוב. זה, אוי ובוי אם זה היה עובר לידך ככה, בסדר? ועדיין, מה עשית עם זה? והנה, תיאלת את זה, לקחת את הדברים ברצינות, וחקרת, ולמדת כל מיני דברים, והתפתחת וגדלת מזה. ועצם זה שאת יכולה להבין את זה ולראות את זה, זה כבר משהו שעוזר.
וואו, זו הקלה. וגם את יודעת, אני התחלתי להסתכל על הדברים האלה, כמו משהו טיפה יותר, לא יודעת אם פרקטי או שחלטני להגיד, אבל נכון, לכולנו יש מצבים. השאלה, גם תדמה, גם אם אני סובל, אבל השאלה כמה אני מושך את זה. אני יכול לסבול יום
בדיוק.
וללכת לטיפול ולנקות את זה,
בדיוק.
וסבבה. ואני יכול למשוך את זה שנה, אז פה זה כבר גם יש קצת את האחריות שלנו, נקרא לזה ככה, וגם את הפתרון בידיים שלנו. אנחנו יכולים, את יודעת, אתה יכול להיות לך יום סבבה ומקרה מאוד מאוד קטן מבאס, לבין שאתה תמשוך את זה על שנים וימים, וגם
נכון.
לפעמים זה קורה, כן? אבל
נכון.
אני אומרת, כל עוד יש לנו כלים לצמצם את הדבר הזה, אז אני תמיד אומרת, זה כלי רוחני, זה כלי מאלוהים, זה כלי מהבריאה. זה מזכיר לי את הבדיחה הזאת, יש איזה רב שהייתי מקשיבה לו שהוא מאוד מאוד רוחני, והוא מספר כל מיני דברים מאוד מאוד מגניבים, כאילו קצת על הדעת הוא לא מאוד מאוד מכוון דתית. ואז הוא אמר, יום אחד באחד המקומות היה שיטפון. אז איזה בן אדם אחד, את יודעת, כבר צף במים וזה, באה המשאית, אומרת לו, בוא, אנחנו נאסוף אותך שלא תטבע. הוא אמר, אני מאמין באלוהים, הוא יציל אותי. טוב, המים עולים, 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 הוא כבר יושב על גג הבניין שלו, קנו עובר, אומר לו, בוא נציל אותך, לא, אני מאמין באלוהים, יצילו אותי. ככה עוברת ספינה, מסוק וזה, בסוף מת, עולה לגן עדן, או למה שזה לא יהיה, בא לאלוהים, אומר לו, ואני עמדתי בך, ואני התפללתי אליך כל הזמן, ושמרתי אותך כל החיים שלי, ואז אומר, יום פגר, שלחתי לך שלושה אנשים, מה אתה רוצה שאני אעשה?
מכירה את זה. כן, זה ממש ככה.
אז אני אומרת, כאילו, אנחנו צריכים טיפה לפעמים, את יודעת, גם אלוהים שולח את
נכון, זה מה שאנחנו בצאת האילינג אומרים כל הזמן, שלגמרי אפשר, את זה כמו סוג של תפילה, את פונה לאיזושהי אנרגיה יודעת כל, ואת עושה זימון, ואת כבר מודה עליו מראש, ואת כבר יודעת שהוא קורה, ועדיין מעבר לזה גם יש פעולות בעולם האמיתי שצריך לעשות. אני רוצה עסק, אוקיי? אפרופו, עסק מסגשג וזה, אני יכולה להתפלל יום ולילה וגם להבין ברמה הנפשית, בסדר? בדיוק התחלתי לטפל באיזושהי מישהי נגיד ההורים שלה תמיד היו אנטי להיות עצמאית, הם תמיד היו רק שכירים, אז יש לה כל מיני אמונות כאלה מהבית של לא כדאי להיות שכירה, ושכירים הם לא מצליחים, ומין כאלה, אז להבין דברים כאלה, לשחרר אותם מהחיים שלנו, זה מצוין, זה עוזר, זה הכל, אבל אם היא לא תפרסם את עצמה, אם היא לא תיתן שירות טוב, אם היא לא תעשה פעולות אמיתיות בעולם האמיתי, לא יוכלו להגיע אליה.
זה טיפה. גם, אתה יודע, את אומרים שכאילו הבריאה או אלוהים, הוא כאילו ממלא לך את ה... אתה כאילו, you made the vessel, אני לא יודעת איך אומרים vessel.
את הכלי, את הכלי.
את הכלי, נכון. כאילו, אתה יוצר את הכלי, והוא כבר ימלא אותו, לכי תפרסמי את עצמך, הוא כבר ימלא את הלוז, אבל
בדיוק.
זה כאילו גם אומרים, עבודה משותפת. וגם שמעתי משהו מאוד מאוד יפה מבחור נוצרי שמדבר כאילו על ישו וג'יזס, ולא אמר משפט שמאוד אהבתי, הוא אומר, אלוהים הוא ג'נטלמן, הוא לא ידחוף לך את הניסים שלו בכוח. אז הוא אומר, אתה צריך גם להזמין אותם, אתה צריך, הוא אומר, אתה צריך לפתוח את הדלת. הוא אומר, אלוהים לא, הוא אומר, נכון שהוא כל יכול, אבל הוא לא ידפוק כזה, יפתח לך את הדלת בדרכה ויגיד, תכניס אותי. הוא אומר, אם אתה תפתח את הדלת, הוא יבוא.
אהבתי ממש, אני הכי מאמינה בזה, הכי מאמינה בזה. ואת יודעת, זה מביא אותי לשאול אותך, את אומרת שאת מתמחה בפסיכולוגיה בעסקים ובהתפתחות רוחנית, יש איזשהו קשר ביניהם?
ישיר. ישיר. וגם אני ואת עשינו על זה טיפול
נכון. זאת אומרת,
שבאתי
אני,
אלייך
בוא נגיד
לשירותים.
שמן ככה גילוי נאות, אני יודעת שיש קשר ישיר, אבל מעניין אותי לשמוע את התשובה שלך, וגם מעניין אותי שהמאזינות והמאזינים שלנו ישמעו את התשובה שלך.
אז את יודעת, ואני חד משמעית אומרת כן וישיר, וגם, את יודעת, קודם כל, אני עם השנים למדתי שכל פעם שאני מתפתחת עם עצמי ויותר מדייקת את החלומות שלי ויותר זה רווח נקי בכיס, שפתאום פה אומרים לי לכי לפה, או אני מדייקת את עצמי ואני מנסחת את זה בצורה יותר, אני בטוחה בעצמי יותר, אני מקבלת את עצמי יותר, הביטחון הזה מועבר בכל ההרצאות שאני עושה, באחד על אחד שאני עובדת, אז כן. וכשאני לא יכולה, את יודעת, לא תמיד אני יכולה להסתכל על עצמי מהצד, כשאני עושה עבודה עצמית, לפעמים זה עובד, ולפעמים אני באה אלייך, או אני הולכת למישהו אחר שיכוון אותי. וכן, כי מה זה עסקים? עסקים זה עוד זירה שאני בביטוי בה. אוקיי? עכשיו, אם אני באה, יושבת איתך על כוס קפה, אז אנחנו מאשרות אחת את השנייה באנרגיה כיפית ובתובנות, וכשאני באה עם לקוח באחד על אחד, אז אני מאשרה אותו, נותנת לו איזשהו מידע והכוונה ושקט נפשי, והוא נותן לי כסף, כי זה מה שהחלטנו, זה יכול להיות גם ממישהו אחר, חלוקה באנרגיה ותפוחים. העניין הוא, כשאני לא מספיק בטוחה בעצמי, שלווה, רגועה, אז אני גם לא בהכרח יודעת לנווט את עצמי בעסקים, אני לא יודעת מה טוב לי, אני לא יודעת לשדר את זה בביטחון, אז יש קשר מאוד מאוד ישיר. ורוחניות זה גם משהו, אומרים אינטואיציה ותחושת בטן, והוא מאוד מאוד מפולפל בעסקים וכל מיני דברים כאלה. אני חד משמעית, ככל שרמות התקשור שלי עולות, ההכנסה שלי עולה, כי אני פתאום ממש כאילו רואה לקוח, ואני רואה חד משמעית, אוקיי, היה לי מקרה כזה, התקשר אל הלקוח, אומר לי, תקשיבי, אמרו לי רק אותך, וככה וככה וככה. עכשיו, אני מרגישה שאני לא הבן אדם עבורו, האנרגיה לא בדיוק זורמת, ואני אומרת לו, תקשיב, אני מבינה, אבל אני ממש רואה שיש לי קולגה שיתאים לך, יהיה מדויק לך הרבה 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 יותר. זה אומר לי, לא, אבל אמרו לי אותך, אמרתי, תקשיב, לך לקולגה שלי, תעשה שיחת טלפון, לא תחזור אליי. היה להם קליק מטורף, ככה וככה, ואז הלקוח הזה שלח לי בכלל לקוחות אחרים. עכשיו, איך זה קשור לרוחניות, אוקיי? אחד האמונות המקבילות שלי שיש לי שפע והלא חייב, כאילו, קודם כל אני מקשיבה לעצמי בהקשבה עצמית, אני לא מרגישה שלי זו האנרגיה הטובה, או שאני צריכה, או שאני לטובתו העליונה. זה דבר ראשון, אני בהקשבה עצמית, אני לא כופה על עצמי משהו שלא נכון לי, עבודה שלא נכונה לי. דבר שני, אמונות מגבילות, ניקיון שאני ואת עשינו. יש שפע, יש מלא, אז אני אעביר אותו לזה, ויבוא מישהו אחר. דבר שני. ודבר שלישי, אני באמת עשיתי, נקרא לזה ככה ברמה הרוחנית או ברמת הבריאה, את טובתי העליונה וטובתו העליונה, שלחתי אותו למישהו שמדויק לו הרבה יותר, ובגלל שעשיתי שירות כזה טוב בעסקים, אז הוא עסקית, אמרת, בונה, איך את ככה לא מתקמצנת, איך את ככה כנה, איך את ככה אמינה, אני אשלח לך עוד. והוא שלח לי לקוח הרבה יותר, כאילו, כביכול גדול ממנו, לא שזה, יש לזה איזשהו קשר, אבל אני אומרת, היקום מחזיר לך. אז
נכון.
זה הקשר המאוד מאוד ישיר שיש לנו.
אני מסכימה איתך, וזה בעיניי התכלס של כשאני עושה עבודה רוחנית, ואני מבינה איזה חסמים יש לי מהמשפחה שלי, זה יכול להיות גם ממש ישירות מההורים, וזה גם יכול להיות מסבים. אני המון פעמים נותנת את הדוגמה שאני נכדה של 4 ניצולי שואה. ו4 ניצולי שואה, זה משהו שאני הופתעתי כמה היה לי בדם, זרם לי בדם, בכלל בלי שידעתי, כשהגעתי לטטיילינג הבנתי אמונות של מחסור, והחיים קשים, ואף פעם אי אפשר לדעת מאיפה תגיע המכה, ותמיד צריך להתכונן לגרוע מכל, כי זה מה שהסבים שלי חוו, וזה גם מה שהציל אותם, בסדר? כל הזמן להתכונן לגרוע מכל, ולמרות שאני, מאז שנולדתי, היו לי חיים על הכיפק פלוס פלוס, זה עדיין זרם אצלי בדם, ישירות מהם. וברגע שאני יכולה לשחרר את המקום הזה, אז אני יכולה לצמוח ולגדול, ובדיוק כמו שאת אומרת, שפע זה משהו שהוא תמיד קיים, וכל אחד יכול להתחבר אליו כשהוא משחרר אמונות מגבילות. אין לך מושג כמה אנשים, אני לפני שהגעתי לטטיילינג, הייתי מורה בבית ספר אנתרופוסופי, וכולם אמרו לי, מה את צריכה את זה? רפואה אלטרנטיבית, זה תחרות קשה, זה. אלה אמונות. ואני לרגע לא אמנתי שתהיה לי תחרות קשה.
וזה גם הכי אמיתי, גם וורן באפט וכל המיליונרים, הם מדברים, הם הכי שכלתנים, והם מדברים, תאמין בזה, זה מה שיהיה.
נכון.
גם אני אומרת, גם אם אנחנו לא לוקחים את זה מכיוון רוחני, אוקיי? וזה הגיוני, וזה מאוד מאוד חשוב, כי כמו שאת אומרת, זה עובר לנו בדם, כי תמיד זה מזכיר לי שאנשים אומרים לי, אבל תני לי את זה בתכלס, כמו שתכלס רוחני בתכלס, אוקיי? איך? אז אני אומרת, זה מאוד מאוד פשוט, כי הרי הגנים, אוקיי, הדם והכלים והכלי דם, מאיפה הם נוצרים? מההורים שלנו. מה זורם בתוך התא הקטן הזה שאני נוצר ממנו? לא אמונות שלי, אמונות שלהם. כמובן שיש לנו גם את האמונות שלנו, זה מתווסף לתוך הקלחת הזאת, ועם זאת, אין מה לעשות, אני רוצה שיצוף במרק שלי, רק דברים שאני רוצה שיצופו.
נכון, ומה שיפה, מה שאני היום יודעת ומאמינה, ואני חווה את זה כל הזמן על עצמי ועל אחרים, כמו שאמרנו, אוקיי, לא צריך להגיע לכאן כדי לסבול, ולא צריך למות כדי להגיע לגן עדן, אלא אפשר פה בחיים האלה לשחרר דברים שחוסמים אותנו כבר עכשיו במיידית, ואפשר לברוא לעצמנו מציאות שהיא מיטבית עבורנו. ואת אומרת לנקות, אני פחות אוהבת להשתמש במילה לנקות, כי אני שמה לב לסמנטיקה, ואני תמיד אומרת, אני מנקה רק את מה שמלוכלך, וכל מה שיש לי זה מסיבה מאוד טובה. בסדר, שוב, זה שלי. אז אני אומרת, אני שחררתי כל כך הרבה דברים שהיו של הסבים שלי, שהיו של ההורים שלי, שהיו גם שלי מגיל 5. אני היום לא מה שאני הייתי בגיל 5, אני משהו אחר לגמרי. אני לא צריכה להחזיק את אותם אמונות של ילדה בת 5. אז זה עזר לי, היום זה כבר רק חוסם אותי. ואפשר כל הזמן עוד ועוד ועוד לשחרר דברים, ולצמוח ולגדול ולהיות במקומות אחרים. אז זה מה שאני...
זה כדאי.
הכי כדאי, הכי 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 כדאי. ובאמת שינויים מדהימים, גם בגוף פיזי וגם באמונות שיש לנו, אפילו ברמה לא מודעת, כי בכלל קיבלנו את זה מהסבים שלנו וכו וכו. כל דבר כזה, כל עבודה כזאת שאני עושה, היא משדרגת את החיים שלי לטובה.
נכון. ומי שעדיין לא השתכנע, אוקיי, מאיזושהי סיבה, אוקיי, אז יש לי תחושה שאיזה סקפטי אחד יאזין לזה, ואז... הסיבה, אני אגיד לך את האמת, הסיבה שאני התחלתי, לא הייתה לי את התובנה הזאת, שתדעי לך, אני כאילו אמרתי, אוקיי, החיים ככה וזה, וכשהבנתי שזה עובר גנטית, אז אני אמרתי, אוקיי, אולי, לא ידעתי אז שאני אוכל לשדרג את עצמי ברמה כזאת, אני מדברת לך מזמן, אמרתי לפחות, אני אשדרג את עצמי, אוקיי, כדי שבגנים שלי, אוקיי, של הילדים שלי, אני לא אעביר את זה, ואנשים, אוקיי, לא הזכרנו את זה, ואנשים לא מבינים שברגע שאת מנקה, סליחה, את משחררת, או שאת ממקדת אמונות אחרות אצל מישהו, או אצלי, או אצל מישהו אחר, זה כן יוצא מהגוף שלנו, זה אומר שאני לא מעבירה לילדים שלי את האמונות האלה, ומבחינתי זה היה פרס, אמרתי, אוקיי, גם אצלי משהו לא ישתנה, אני בדיעבד גיליתי שגם אני משתנה גנטית באותו רגע, אבל אני אומרת, וואו, כמה דברים ניקיתי, בואי הילדים שלי יהיו הרבה יותר, תעת פחות בוויתור עצמי, ויהיה להם אולי, גם אם יהיה להם קצת, אז לא ייקח להם עד גיל, לא יודעת, 25, כמו שלקח לי להגיע לאיזשהו ביטחון עם עצמי, אלא אם יגיעו לזה לגיל 18, בוא נה, זה שירות לציבור.
לגמרי. זה שירות לציבור, זה שירות לשושלת שלך, וזה בדיוק מה שאת אומרת. כשאת משחררת ממך משהו, זה, אגב, אני מאמינה, שזה לא רק נחסך מהילדים, זה גם יכול ללכת לצדדים, נגיד לאחים שלך, ואפילו אחורנית, אם מישהו בשל לקלוט את זה, כי את, אם שחררת משהו ואת מתנהגת אחרת, את יכולה להוות השראה ודוגמה. ואז אנשים ירצו גם להיות במקום הזה, וזה גם יעבור אליהם.
ועדיין ברמה הסקפטית, אני אומרת, גם אם, אני אומרת, שומעים, כי אני תמיד מקבלת את זה, אני אומרת, את יודעת מה, גם אם אנשים, כאילו לא, ניקח את זה בצורה אחרת, כמו שאת אומרת, אני מתנהגת אחרת, אם אני משנה את ההתנהגות הפיזית שלי, אוקיי, מי שרוצה פיזי, מי שרוצה בתכלס מדעי, אז אם אני שיניתי את ההתנהגות שלי, אז ברור שהסביבה שלי כבר תגיב שונה אליי, אז אין מה לעשות,
נכון.
זה פיזי ורוחני באותו רגע.
לגמרי. אם מישהו כל הזמן מתעצבן, ועושה עם זה עבודה, והוא מפסיק להתעצבן, הסביבה שלו תגיב אליו אחרת.
נכון. זה אמיתי.
אפשר להפסיק להתעצבן. גם אם מישהו היה רגיל שנים. ואפשר להפסיק להיות לחוץ, גם אם מישהו היה רגיל שנים. ואפשר לחיות בשפע כלכלי, גם אם מישהו היה רגיל שזה משהו הישרדותי. אפשר לשנות כל דבר.
נכון. הכל אפשרי, הסטיקר של הכל אפשרי.
זה המוטו שלי מאז ומעולם, הכל אפשרי, שנים.
אני אכין בעקבות ההשראה שלך גם, ואני ארשום רוחניות זה פיזי. רוחניות זה פיזי. וואי, אולי אני אעשה
אני פעם, הייתה לי תקופה שהייתי בסיום איזשהו קורס ספציפי מסוים שעושים ככה הרבה דרך, תהליך כזה גדול, הייתי מחלקת בלונים עם כזה, עם כיתוב של הכל אפשרי. זה היה... היום אני קצת יותר חושבת על הסביבה, וזה אני פחות מנפחת בלונים וכאלה.
אז רק סטיקרים, נכון, אני גם...
בדיוק. כן.
פחות ממחזרים בלונים.
נכון. קטי, איזה כיף היה לנו, אני לא מאמינה שכבר נגמר לנו הזמן. יש לך איזשהו משהו אחרון חביב, לא יודעת, איזשהו, אני הרבה פעמים שואלת לסיום, אם יש לך איזשהו טיפ לאנשים, את יודעת, איזושהי יצאה רוחנית שהיא הכי בתכלס יכולה לעזור לאנשים לחיות טוב יותר, ובזה נסיים.
אוקיי, אז הכי בתכלס, לא משנה כמה אתם סקפטים, לא משנה מה מציעים לכם, לפני שאתם שוללים משהו, תתנסו בזה פיזית ורק אז תשללו. אז בין אם זה תטא ובין אם זה מדיטציה ובין אם זה ללכת לחבק עץ או משהו כזה, תתנסו פיזית, ואם פיזית לא הרגשתם שינוי, תשללו את זה. לא לשלול במוח. הכי פיזי שיכול להיות, הכי תכלסי, וזה יכול לעשות דברים מדהימים. ותודה, ותקשיבו לפודקאסט של ענבל. ומוזמנים להקשיב גם לתוכנית רדיו שלי, גם וגם.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. תגידי לנו איך קוראים לתוכנית רדיו שלך ואיפה אפשר למצוא אותה?
כל האמת בפנים, אפשר לחפש את זה גם בספוטיפיי וגם ביוטיוב וגם בגוגל, כל האמת בפנים.
מעולה. אנחנו נשים לכם גם לינק של זה בהודעות של הפרק, אז תוכלו עוד יותר בקלות למצוא את זה. תודה רבה רבה, חיבוק גדול, היה לי כיף אדיר.
איזה כיף, תודה רבה.
ביי
לכולם.
עד כאן הפרק הזה של רוחניות בתכלס, הפודקאסט שמחבר את הרוח לחומר. אם אהבתם וקיבלתם ערך מהפרק, אני מזמינה אתכם לדרג את הפודקאסט הזה ממש כאן, באפליקציה שאתם מקשיבים לה. וגם, אם אתם מכירים חבר או חברה שזה יכול לעניין אותם, תשלחו להם את הפרק ותעזרו לי להגשים את החזון שלי, להנגיש את התכלס של עולמות הרוח לכמה שיותר אנשים בארץ ובעולם. בפרקים הבאים נמשיך להבין איך החיבור לעולמות הרוח והעבודה עם ידע גבוה יכולים הכי בתכלס לעזור לנו לשפר ולשדרג את מציאות חיינו כאן ועכשיו. ואחרון חביב, אשמח ממש לקבל מכם תגובות לגבי איך היה לכם ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בפרקים הבאים. אני כאן בשבילכם. תודה ולהתראות בפרק הבא.